הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט עושים את המוות. הפעם נדבר על נושא שאזכיר אותו בסוף ותכף תבינו. לפני שנתחיל לשוחח, אזכיר ששמי אלון נתיב ממייסדי עלי שלכת, הגוף שנותן חסות לפודקאסט. עלי שלכת היא בית הלוויות המקצועי הראשון בישראל, בית לוויות העוסק בכלל השירותים בתחום דרכו האחרונה של אדם. עלי שלכת חברה בארגונים מקצועיים בינלאומיים והראשונה להביא את המקצועיות והמקצוענות לתחום הבלתי מוכר הזה. עלי שלכת מטפלת בכל הקשור בתחום דרכו האחרונה של אדם, בשריפת גופות, בקבורה, קבורה בלב ים, מעמדי פרידה, שימור DNA ועוד שירותים נוספים. אתם כמובן מוזמנים לאתר הבית של עלי שלכת או לדף הפייסבוק שלה ללמוד עוד על הנושא. בדרך כלל, כשאני מגיע לאולפן וגם למקומות אחרים, אני מקבל מבול של שאלות על איך הגעתי לעסוק בשריפת גופות ולמה ומי בוחר בדרך הזאתי. לכן החלטנו להפוך תפקידים הפעם. איתמר סוויסה, העורך של הפודקאסט של הסדרה שלנו, עובר לכיסא המראיין ואנוכי לכיסא המרואיין. אז איתמר, המיקרופון בידיים שלך.
אלן אלון, אז איך זה מרגיש להיות בצד השני?
נתרגל לזה עוד שנייה.
אז אני חושב אולי הנושא הכי בוער במקרה שלנו היום בפרק הזה, שעליו אנחנו נדבר, זה שריפת גופות.
אחד הלקוחות שלנו בחר לזה שם עברי, הוא עברת את השם של שריפת גופות, באנגלית זה נקרא קרימיישן, אין איזה ביטוי בעברית, כי זה לא שריפה שעושים לשום דבר אחר, גם לא תנור שמתיך מתכות או דברים אחרים, וגם לא תנור מטבח. זה נקרא קרימיישן, זה פועל שמיועד רק לשריפת גופות של בני אדם, שבשנים האחרונות משתמשים בו גם לחיות מחמד שגדלות בבית, ולכן הוא החליט לתבוע מטבע לשון, שאנחנו אימצנו כבר לפני 17 שנים שהקמנו את עלי שלכת, וקראנו לזה אופרה, מלשון אפר.
אתה יודע, אלון, אנחנו מדברים פה על שריפת גופות, לא לכל האנשים, אתה יודע, זה עובר חלק בגרון. בואו ננסה רגע להבין בכלל מאיפה נובע החשש הזה שלנו משריפת גופות.
אני לא בטוח שאני יודע להסביר את באופן אינדיבידואלי לכל אחד מאיפה נובע הרציונל. אני יכול לקשור את זה, אני חושב, לשני דברים באופן כללי. אחד, אנשים מפחדים לדבר על המוות או מפחדים מהנושא הזה שנקרא מוות באופן כללי, לאו דווקא בנושא שלנו באופן ספציפי. ושריפת גופות, אומנם התחלנו כבר לפני 17 שנים, אבל היא עדיין לא הפתרון הנפוץ ביותר בישראל, כמו שהוא נגיד באנגליה היום, או באוסטרליה, או בהולנד, או במדינות אחרות. וכתוצאה מכך, כל דבר שהוא חדש או לא ידוע או לא נמצא בליבת הקונצנזוס, הוא תמיד מעלה יותר שאלות או יותר תהיות. אבל דווקא משהו שלא קשור לשריפת גופות, העיר לי את הנושא נורא חמוד לפני כמה שנים. כשאנחנו התחלנו, שהיה לי המון פגישות במשרד לשירותי דת, ופגשתי שם מישהי דתייה שהייתה אחראית על הנושא של מתן רישיונות קבורה לחברות קבורה, ושוחחנו במסדרון על כל מיני דברים, ובין היתר היא קראה באתר שלנו שאנחנו עוסקים בקבורה בלב ים. ואז היא שאלה, מי רוצה שיקברו את הגופה שלו בלב ים? ולפני שהספקתי לענות בכלל, היא אמרה, מי רוצה להיזרק בלב ים שהדגים יאכלו אותו? ולפני שבכלל הספקתי להגיב, היא פתאום תפסה את עצמה, אמרה, בעצם אין הרבה הבדל בין זה שהתולעים אוכלים אותך מתחת לאדמה, ובעצם זה אותו דבר. כלומר, באמת אני חושב שזה באמת נובע מהפרספקטיבה שבה אנחנו מתוכנתים לחשוב את היום-יום שלנו יותר מכל דבר אחר.
אז איפה באמת זה פוגש אותך? מתי הבנת שזה מתאים לך?
האמת שאותי זה פגש בגיל מאוד צעיר. אנחנו במשפחה יצא לנו לעבור מספר לוויות או טרגדיות שקרו בתוך המשפחה, עוד לפני שהייתי בצבא אפילו. ודי היה לי ברור שזה לא כל כך מתאים לי. ובתור איש צעיר שגם קרא הרבה ספרים, יצא לי לקרוא גם את הביוגרפיה של אלברט איינשטיין, ושם קראתי שהוא בחר בשריפת הגופה, ודווקא גם שיפזרו את האפר שלו במקום בלתי ידוע שלעלו לקבר, בחר לסיים את החיים בדרך הזאת. אני לא משווה את עצמי לאלברט איינשטיין, אבל מאוד מצחם בעיניי הקונספט, וכבר עוד בגיל הזה היה לי די ברור שזאת תהיה הבחירה שלי בחיים. זה בעצם היה הסנונית הראשונה. כמובן שבתור בחור צעיר אתה לא עושה עם זה שום דבר, אתה לא, גם כשהשתחררתי מהצבא לא התעסקתי בנושא. אבל שנים אחרי זה יצא לי ללוות חבר בלוויה שהיא לא בקיבוץ או במושב או בצבא, ופתאום המשפחה צריכה לארגן משהו, ואבא של אותו חבר נפטר בבית. זה היה לפנות בוקר שיורים לי טלפון, עליתי על האופנוע, נסעתי אליו לחיפה, והאיש היה אתאיסט בתפיסת עולמו, ופתאום מה אתה עושה? איך אתה מייצר בכלל פתרון? אנחנו לא רוצים ללכת לחברה קדישה, ולא מצד שני הם היחידים לפני 20 שנה בערך שידעו לתת פתרון, אז אתה גם אין לך עם מי לדבר ואת מי לשאול, ואתה לא יודע מה הזכויות. ומשם התחיל לגלגל כל הכאוס של להבין בכלל שיש פה עולם מורכב שלם של מי בירוקרטיה וממה עושים ואיך עושים ולמי פונים ומי יכול לטפל. ועד להתחיל למצוא את המקומות, בסוף הצלחנו לשכנע את אחד הקיבוצים שהסכים לקבור אותו. זה היה לפני שהמנהל אסר על קיבוצים בכלל קבורה, ואז התחלנו להתלבט בכלל איך עושים טקס, ומי עושה טקס, ומה אומרים, ומאיפה מארגנים ארון, וכל מיני דברים שפתאום אתה צריך לטפל באפס זמן, והכל צריך לקרות עכשיו, וזה היה בלגן מאוד גדול. וכשסיימנו את הלוויה, יצאתי עם אשתי דאז, ואמרתי לה, את זוכרת שאמרתי לך פעם שזה מה שאני רוצה שתהיה גופתי תישרף, שהילדים שלנו לא יעברו את התהליך הזה? אני רוצה שתבטיחי לי שזה מה שיקרה. זה מאוד מספיק חשוב לי שאני רוצה ממך הבטחה שתטפלי בזה.
ואיך הייתה התגובה שלה?
היא אמרה, אני יודעת שזה מה שאתה רוצה, אין לי שום בעיה עם זה, רק אין לי שום מושג איך עושים את זה. אז אם אתה רוצה שזה יקרה, תדאג שזה יהיה אפשרי. ובאמת זה היה הטריגר שהפעיל אותי הרבה שנים אחרי שידעתי שזאת ההחלטה שלי. אני אז עוד לא חשבתי בכלל שאני הולך להקים פעילות כזאת, אלא פשוט פניתי לעורך דין שעבדתי איתו באותה תקופה, ואמרתי לו, בוא נסדיר את זה בצבא ותדאג רק שזה יקרה. הוא התחיל להסביר לי כמה זה כמעט משימה בלתי אפשרית, כי לא בטוח שהוא יישאר אחריי ושהמשרד שלו יוכל לטפל בנאמנות כזאת ארוכת טווח וכן הלאה. ופתאום הבנתי שדברים שאני ראיתי שקורים בחול, באופן אוטומטי, ושיש גוף שנקרא בית לוויות שיודע לטפל בדברים האלה, לא קיים פה במדינת ישראל. ומשם התחיל מחקר שוק מאוד ארוך ומאוד מעמיק של לנסות להבין וללמוד מה קורה בעולם המערבי ומה קורה בעולם החוקים של מדינת ישראל ומה אפשרי ומה לא אפשרי, ומשם רק נולד הסיפור הזה שנקרא לאיש הלכת.
אז אנחנו עוד נגיע גם למה שקורה בעולם ובישראל. אני רק רוצה גם להוסיף שבאמת לאחרונה גם בהקשר הזה, אתה יודע, השם הראשון שעולה לראש זה רונה רמון, שגם הנחתה בעצם בצוואתה לשרוף את גופתה.
גם הילדים וגם כל מי שהיה אמון על כך, מהעוזרות שלה והחברים, כולם באמת מילאו את צוואתה, וזה באמת מה שקרה. אני חושב שזה בכלל מאפיין מאוד ישראלי, שאנחנו מאוד מנסים לעזור ודואגים לילדים.
אבל פסיכולוגית, אלון, המחשבה של לשרוף את עצמך, אתה יודע, זה כואב, זה שורף, לא נשאר ממך כלום. אתה אבק. איך בכלל מתעלים על מחשבה כזאת?
קודם כל, אצלי אני לא מרגיש שאני צריך להתעלות על מחשבה כזאת, כי אני לא חושב שאני מרגיש משהו אחרי המוות, ואני לא חושב שגם בקבר נשאר משהו, גם שלד לא נשאר ברבות הזמן. אני אספר לך סיפור. הייתי פעם אצל חבר בתחום שונה לגמרי בעולם ההייטק, ומי שהייתה סמנכלית כוח אדם שם, איבדה את הבן שלה. אני רק לא הייתי מודע לזה, ובדיוק קיבלתי שיחה שקשורה לעבודה, ועמדתי במסדרון ודיברתי, ודובר בילדה צעירה, שמתה בנסיבות טרגיות, וההורים התלבטו אם למלא את רצונה ולשרוף את גופתה או לא, והיא יצאה החוצה למסדרון, כולה נסערת, תפסה לי ביד מאוד בחוזקה, ואומרת לי, מי רוצה לשרוף את הילדה שלו? ולא מרפא מהאחיזה שלה ביד, ואני לא מכיר אותה ולא פגשתי אותה עד אותה נקודת זמן, וגם לא ידעתי מה הסיפור שלה. ואני מודה שממש קפאתי לעשירית שנייה ולא ידעתי אפילו איך להגיב בהתחלה, ואז היא אומרת לי, סליחה, בוא תיכנס אליי לחדר, אני רוצה לדבר איתך. והושיבה אותי בחדר ואני יושב מולה, ואז היא אומרת לי, תסתכל אחורה, ואני מסתכל אחורה ואני רואה תמונה של חייל, ואני מתחיל להבין שאם היא שמה את התמונה בצורה מסוימת, יש תמונות שאתה כבר מבין לבד שזה לא נגמר טוב, והסתבר שאותו בן שלה, אותו חייל, בזמן שירותו הצבאי, נסע עם אופנוע ונהרג בתאונת דרכים, במה שנקרא תאונה עצמית, לא לכאורה, ללא שום גורם מעורב, בלי שיודעים אפילו מה הסיבה האמיתית. והיא אמרה לי שהיא הייתה קצינת נפגעים בצבא, וסיפרה לי שהיא חשבה שהיא יוצאת מדעתה, שהיא הולכת לבקר אותו בקבר, בבית אלמין, והמחשבה על מה קורה ואיך התולעים אוכלים את גופתו, הביאו אותה לכך שהיא הרגישה שהיא מאבדת את שפיותה, ובמחשבה שנייה היא פתאום תפסה את הדברים בפרופורציה. כל זה היא עשתה בלי שהוצאתי מילה אחת מהפה. זה הכל היה תהליך של גילוי עצמי של מחשבות שלה. אני לא עברתי את התהליך הזה של לחשוב על מה קורה לגופה בקבר ומה קורה לגופה בתנור, כי מבחינתי, בתפיסת עולם האישית שלי לפחות, אין לזה שום משמעות. הזיכרון, ההנצחה שלנו, תלויים במה שאנחנו עושים. אני חושב שיש אפילו עוצמה מסוימת בזה שבסוף המשפחה מקבלת קד אפר וצריכה להחליט מה עושים איתו, בניגוד למצב שבו אתה חייב ללכת לקבר ולעשות מה שאומרים לך לעשות. זאת אומרת, בעצם ההחלטה האישית, בעצם ההתאמה האישית, בעצם קבלת ההחלטות המשותפת, בין אם השארתי הוראות ובין אם בני המשפחה צריכים לקבל החלטה באופן עצמאי, של סוג של דינמה חברתית מסוימת, יש בכך כוח מאוד גדול בהנצחה ובפרידה.
אז בוא נתחיל רגע מבראשית. מי המציא את הפורמט הזה? מאיפה זה בכלל התחיל? זה לא נוצרי, שריפת גופות? אתה יודע, זה
לא,
כזה...
ממש לא. שריפת גופות התחילה לפני הרבה אלפי שנים, היא דבר שמאוד מתועד בהיסטוריה. יש הבדל בין השריפה ההיסטורית ששרפו על מדורות, על עצים, שעדיין נהוג למשל בחלקים גדולים של הודו, בחלקים של פקיסטן, אפילו שהם מוסלמים, לבין השרפת גופות המודרנית שהתחילה במקביל גם בגרמניה וגם בארצות הברית בסוף המאה ה-19 בתוך תנורים מסודרים. אז שאנחנו מדברים לפני הרבה אלפי שנים, אנחנו מדברים על דברים שהם חוצי יבשות וחוצי דרבויות, כולל בתרבות שלנו, אולי אחרי זה שניגע ביהדות והתנך, אני אזכיר גם דברים שקרו כאן. ובהיסטוריה המודרנית, שריפת גופות נעשתה, כמו שאמרתי, גם בארצות אירופה וגם בארצות הברית. גם עולם הקבורה זה היה מאוד פרימיטיבי. כל העולם של קביעת מוות בכלל. יש ביטוי שאומר saved by the bell, ניצל בזכות הפעמון, שהמקור שלו בעצם בא מהעולם הזה של קבורה, שלא ידעו לזהות מוות, האדם שלא הגיב, הכניסו אותו לתוך הארון, קברו אותו בבור, ואז גילו שפותחים חלק מהארונות והם שרוטים מבפנים, כי הבר מינן לא היה כל כך בר מינן בתקופה שהוא נכנס לתוך הארון, ואז עשו חוט עם ידית, עם פעמון שיוצא החוצה, והיה שומר בבית העלמין שהתפקיד שלה לראות מתי פעמונים מצלצלים ולנסות לחפור את הבור ולהציל את האדם שבפנים. אז כל התהליכים האלה והתהליכים של הדברת מחלות כתוצאה מכך שאתה לא קובר בזמן ואתה לא מטפל בגופה נכון ודברים כאלה הביאו בעיות מאוד קשות באירופה ולכן פיתחו את השיטות של שריפה שהיא בעצם תהליך מאוד נקי נקרא לו.
הזכרת את התנך קודם, יש לשריפת גופות באמת אזכורים מתקופת התנך?
במפתיע כן, אז קודם כל גם ארכיאולוגים מעידים על כך, זאת אומרת אני מתייחס לתקופה ההיסטורית, גם מהתקופה שכתוב עליה בתנך, אבל גם בתקופה, גם בספרות מקצועית ארכיאולוגית, שמנתחים שבאמת זה היה נהוג, בעיקר למלכים ולמנהיגים ומובילי דעה. במפתיע, כשהתחלתי לקרוא את הציטוטים בתנך וללמוד את הנושא, את ההיבט התיאולוגי מאחורי, הסתבר לי שיש יותר ציטוטים לשריפה מאשר לקבורה בתנך. ובעצם הקבורה שאנחנו מכירים היום היא קבורה של הפגנים, של הרומאים, ששמים אבן על הקבר וככה בונים מצבה בעצם כדי שחיות הבר לא יאכלו, וזה משהו שרבן גמליאל אימץ אחרי חורבן בית שני, כך שזה לא הקבורה היהודית במקור. שריפת גופות מוזכרת בהקשרים דווקא של המלכים, זאת אומרת, יש איזה 6 או 7 ציטטות בתנ"ך בנושא הזה. אני חושב שאחד המקרים המפורסמים זה של המקרה של שאול המלך, בסוף שמואל א', כאשר הפלישתים לוקחים את גוויית שאול וגוויות בניו ותולים אותם על חומת בית שן, ואת החפצים לוקחים לבית השתורת, ואנשי יבש גלעד עושים מסע כל הלילה, מחלצים את הגופה ועושים להם שריפה ושורפים אותם. שורפים את גוויית שאול ובניו, זאת אומרת, היו רבנים שדיברתי איתם שניסו להגיד ששרפו את החפצים, אבל מתואר בפירוש ששרפו את גוויית הבנים. גם רד"ק כתב על כך שברגע שיש תולה ורימה על גופה בחוץ, יש בכך משום הקדושה, אבל בלי להיכנס רגע לפרשנויות, בתנ"ך כתוב מילולית מפורש על שריפת הגוויות, מה גם שצריך לזכור שהחפצים היו בעיר אחרת, על פי אותו סיפור מקראי. על זה דרך אגב דוד המלך בא בשמואל ב' לאנשי יבש גלעד ואומר להם עשיתם מתוך חסד של אמת, כלומר הביטוי חסד של אמת בכלל מתייחס לשריפת גופת שאול. בדברי הימים אנחנו לומדים שיהורם המלך נענש על ידי אלוהים ועמד בתחלואים רעים ולא עשו לו עמו שריפה כשריפת אבותיו. זאת אומרת, העונש שלו היה כפול גם מצד האלוהים שהעניש אותו בתחלואים רעים וגרמנו למוות, אבל גם על ידי העם שלא עשה לו שריפה כשריפת אבותיו.
אז הבנו ששריפת גופות באמת היא איתנו עוד משחר ההיסטוריה, ואנחנו חוזרים ככה במעבר די זריז ל-2020. מה היחס לשריפת גופות היום בעולם המודרני?
תראה, בעולם המודרני, אם אני יוצא החוצה לעולם המערבי, זה היום אחד הפתרונות הרווחים ביותר שיש, הוא במגמת גידול מאוד גבוהה. אנחנו רואים שכמות המדינות שמצטרפת לארגון הבינלאומי היא במספרים עולים, ממש בטור הנדסי. כמות האנשים שבוחרים בסופה היא בטור הנדסי לא פחות. אם אנחנו מדברים בסוף שנות ה-70, הסדר גודל של קצת פחות מ-5% בארצות הברית ש... בוחרו בשריפה על פני קבורה בארצות הברית למשל, אז לפני כשנתיים הם כבר חצו את קו ה-50%. אנחנו רואים את זה גם במדינות אחרות, באמת חוצי יבשות, קנדה עברה את ה-70%, הולנד חצתה את ה-50% כבר לפני 15 שנה, צרפת באזור 45-50%, שזו מדינה שמרנית עדיין עם קרקעות. אנגליה עברה באזור ה-73%, אוסטרליה באזור ה-75%, ניו זילנד 75%. מדינות מזרח שבהם בכלל זה היה גם חלק מהתרבות גם קודם, כמו יפן, הונג קונג, מדברים על 99.97%.
זאת אומרת, הדבר הזה קורה, אבל הוא גם בשיח, לא איזה ביג אישו כזה.
הוא לא ביג אישו מבחינת הבחירה, הוא ביג אישו מבחינת זה שזה ברור שזאת הדרך המועדפת גם על ידי ציבור, כי אתה לא יכול להכריח ציבור לבחור, מהרבה סיבות אישיות, אם תרצה אחרי זה אולי נגיע לסיבות שאנשים בוחרים בשריפת גופה, וגם בפן הציבורי, שזה המדינה מעדיפה שריפה פני קבורה, כן יש תקנים בעולם, זאת אומרת, עם התנורים הראשונים בסוף המאה ה-19, זה היה תנורים די דומים לתנור הפיצה, זאת אומרת, תא בעירה, והמקום שבו מכניסים את הגופה הם פתח אחד, ויש לו פתח שני קטן יותר, שזה נקרא ארובה, ויש מפגש של ריח, ויש מפגש של עשן, ויש תחושה מאוד לא נעימה מסביב, לתנורים שהם מערכות סגורות, שאתה... לא יודע בכלל מה קורה בפנים, אתה לא יכול להריח. לא זו בלבד, הכמות פלטות שמותר לך להוציא מתנור מודרני היום, יותר נקיות מהאוויר שנמצא ממילא בחוץ. כשהייתי בבית לוויות לא מזמן באירופה, שכל התנורים שהמשפחה יכולה ללוות את הנפטר פנימה, נעשה באוטומציה מוחלטת, ונמצא בתוך מעין חממת זכוכית עם צמחייה ופינות ישיבה.
אז דיברנו על העולם המודרני, המערבי, ונכון, ישראל היא חלק ממנו, אבל עדיין יש שיגידו, לא נעד כאן, מה פתאום שפת גופות בישראל?
בתחילת הדרך אולי זה נאמר, אני חושב שהיום אחרי באמת שנתנו כבר שירות לאלפים רבים של משפחות, זה כבר קשה להגיד עד כאן בישראל. יש, בתחילת הדרך שמענו יותר התנגדויות, היום שומעים פחות התנגדויות אולי. למעשה אני יכול לומר אפילו איזו אמירה, איך אני אגיד את זה, הייתי שמעתי פה פרובוקטיבית אולי, אבל אני חושב שהיא מאוד מדויקת. למעשה שריפת גופות, אופרה, היא הקבורה האזרחית החדשה. כי היא גם מענה למדינה שחסמה כמעט לחלוטין את הקבורה האזרחית כמשמעה בחוק, והיא משתלבת עם שינוי שחל בעצם בכל מעגלי החיים הישראלים, התרבותיים, כפי שאנחנו מכירים אותם. זאת אומרת, אם בעבר כולם היו עושים ברית אצל מוהל, היום הרוב המוחלט עושה ברית אצל רופא, הוא יכול להיות רופא שהוא גם מוהל, אבל קודם כל רופא. אנחנו רואים את זה בבר מצוות, שאחוז ניכר של בערך 40% לפחות מהבר מצוות לא מתנהלות בבית כנסת אורתודוקסי, אלא מתנהלות בכותל, בכנסת רפורמי, קונסרבטיבי, בחיק הטבע וכו'. ואותו דבר קרה גם לעולם הנישואים. הנישואים הפכו להיות נישואים אזרחיים. בערך 25% מהישראלים שמתחתנים מדי שנה טסים לקפריסין או לפראג להתחתן בנישואים אזרחיים, רק לא לרשם כאן ברבנות. וחלקם האחר פשוט הופך לגור ביחד בצורה הפשוטה ביותר שיש. לפעמים מסדירים את זה בתבונה עם הסכם המון בעזרת עורכי דין, לפעמים לא, אבל הם בהחלט לא ניגשים לרבנות לרשום את עצמם כזוג נשוי. כלומר, בכל תרבות יש הרי בסך הכל 4 מעגלי חיים, הכניסה לחיים שזה הלידה, הכניסה לבגרות, הבר מצווה, הנישואים, הקמת התא המשפחתי, ואחר כך המוות. ואין סיבה שהישראלים שכבר בחרו ברגליים, מה שנקרא, בשלושת מעגלי החיים האחרים, בלהתרחק מהנושא האורתודוקסי והלכת לנושא של התאמה אישית להתאמות כפי שהם, כל אחד כפי שהוא מבין את זה, לא יבחרו כך גם בדרכם האחרונה.
כן, אבל זה לא מתנגש עם המסורת היהודית?
אני לא מוצא בזה משהו מנוגד למסורת שלנו. זאת אומרת, זה לא משהו שמנוגד למה שאני רואה או איך שאני תופס את היהדות שלי. זה לא משהו שמנוגד ליהדות, בוודאי לא כתרבות וכלאום. תסתכל על כמה אישים אתה רואה גם מסביב. זאת אומרת, קראתי ספר שכתב היסטוריון בשם פול ג'ונסון, היסטוריון בריטי, שכתב את תולדות המאה ה-20, ובהקדמה הוא כותב ששלושה אישים בני המאה ה-19 השפיעו ביותר על פני המאה ה-20. שלושת האישים האלה הם יהודים, זה קרל מרקס, זיגמונד פרויד ואלברט איינשטיין. ושניים מתוכם, זיגמונד פרויד ואלברט איינשטיין, בחרו בשריפת הגופות שלהם. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה, כשאתה בוחר להסתכל על התמונה הרחבה, ולא רק למטה על האדמה הקרובה אליך, למה אתה רגיל, או מה ראית לפני 20 שנה שהיית פעם אחת בלוויה, אתה מגלה שזה חלק בלתי נפרד מהתרבות. כמות המפורסמים גם היהודים, שאתה מתגאה בהם, כי כשאתה לוקח אדם כמו אלברט איינשטיין, אתה מתגאה בו גם היום, זאת אומרת, לא רק גם היום כחלק ממדינת ישראל, אתה אומר...
זה נכון, אבל זו בדיוק הנקודה, אתה אומר, אז לא הייתה מדינת ישראל, יהודים חיו בתפוצות, באירופה, בארצות הברית, אפריקה, אסיה, ו... אתה יודע, יש משהו בזה שעכשיו יש מדינת ישראל, החיבור, או בוא נגיד החזון הזה של המולדת יחד עם האמונה והמסורת, הם כאילו התנקזו בשנת 48. יכול להיות שיהדות הפכה להיות איזשהו סממן חזק יותר בזהות שלנו בתור ישראלים.
הסיפור של שנתתי כדוגמאות כמפורסמים, הוא המשיך להתרחש גם אחרי קום המדינה, אבל למשל מדינת ישראל עצמה בחרה לקבור את האפר של ארתור רובינשטיין בערי ירושלים, ושמה שם בתור מצבה פסל בצורה של פסנתר, שהוא משמש כמצבה שלו, יוצא שם ליד כפר אורל, לא רחוק מיד קנדי, ומביאים גם אוטובוסים של ילדים, בתי ספר, זה חלק מערך החינוך לבקר את הקבר הזה. אז כך שזה בהחלט חלק מהתרבות הזמנית של מדינת ישראל עצמה, ולא רק של אנשים פרטיים. אני כן יכול להסכים איתך שהחרדים קיבלו איזשהו סוג של מונופול הרבה מאוד שנים, שהוא מתחיל דרך אגב טיפה להתפורר בעיניי, אבל יש להם כאילו איזה חזקה מבחינת הממשלה הישראלית על הגדרת יהדות, אבל...
זה בכלל חוקי? מה אומר החוק על שריפת גופות בישראל?
החוק מאפשר את זה בריש גלי, בוודאי. אנחנו לא היינו יכולים לפעול כחברה קרוב לשני עשורים מבלי שזה היה מותר. היה מי שניסה לטעון טענות שונות ומשונות לגבי החוקיות ולמי הזכות לבחור ודברים מהסוג הזה. אם תרצה שנפתח את הפרק המשפטי, הוא מאוד ארוך, אבל זה הגיע גם לרמה של בגאץ שדן בנושא והזמין גם את היועץ המשפטי להביע עמדה וכן הלאה, ונקבע במספר לא בודד, לא אחד ולא שניים של דיונים, לרבות בגאץ. גם במקרה של רונה רמון שהזכרת, היה איזה רב שניסה לעתור לבגאץ והתביעה נפסלה על הסף. וזה נקבע ונעגן כבר בחוקים ובתקדימים.
אז זה חוקי, הבנו שיש אזכורים בתנך. למה יש התנגדות כל כך גדולה מצד היהדות האורתודוקסית?
תראה, קודם כל, כשאתה יודע שיש למישהו התנגדות, אני חושב שעדיף לשאול אותו. אני לא רוצה לשים את עצמי כעונה בשמם. אני רק יכול להגיד בתור אנלוגיה שמסמלת בעיניי אולי את מה פשר ההתנגדות של הממסד הדתי, לא של אנשים דתיים, כי אני מכיר מספיק אנשים דתיים שאין להם שום בעיה עם זה. וגם היו לנו לקוחות שכבר הגיעו מקריית ארבע או ממקומות או ממשפחות דתיות ברמה כזאת או אחרת. ואפילו אוטובוס שלם של בני חב"ד שקבר את האפר בבית עלמין אזרחי. אז כך שכשזה מגיע לאינדיבידואלים, פתאום אתה מקבל וריאנט הרבה יותר רחב. הממסד הדתי, לתפיסתי, כפי שאני מוצא אותו, נאבק בדרך כלל רק על מקומות שבהם יש לו כוח או כסף. דברים שמאגנים את הדברים האלה. אני לא רואה, למשל יש איסור ביהדות מאוד מוחלט על כתובות קעקע. ואתה לא רואה מאבק שאומר, בוא לא נאפשר מכוני קעקועים. אפילו בעיר קודשנו ירושלים יש מכוני קעקועים, ואני חושב שבכל עיר בישראל יש שם מכוני קעקועים. אתה לא שומע מאבק שאומר, אוקיי, אם יש למישהו כתובת קעקע, הוא לא יכול להיות קריין או לשדר משהו שמסמל את ישראל בתור נציג ישראל בטלוויזיה, בפרהסיה הציבורית, או דברים שנותנים איזה פומבי. אתה לא רואה שם מאבקים בכלל. אתה לא רואה את זה כחלק מהאג'נדה שבאה ואומרת, הטיקט שלי לקואליציה ממשלתית היא שלא לאפשר יותר קעקועים במדינת ישראל. כל המאבקים מתמקדים בסופו של יום על דברים שיש בהם כוח או כסף.
אז זה באמת מחבר אותי לנושא של דת ומדינה, ולכל הנושא הזה של בחירה והתערבות, אתה יודע, גם ברצון ובמניעים האישיים של אדם לבחור לעשות כרצונו. אז מה באמת מניע אדם לרצות לשרוף את עצמו?
וואו. בתפיסת עולם שלי, היכולת להיפרד בדרך שלך, בשפה שלך. בוא נדבר רגע על פרידה. כמה היא חשובה. שני ישראלים נפגשים עכשיו באופן רנדומלי באיזה שדה תעופה בינלאומי. מזהים שהם ישראלים, שניהם מחכים לטיסה, מתחילים לנהל שיחה. כן. והשיחה זורמת בכיף. שעה הם יושבים על כוס קפה, כוס בירה, לא משנה מה, ומפטפטים להם בנחת. ואז קוראים לאחד מהם לשיחה. הוא לוקח את המזוודה, מפנה את הגב והולך. הבחור השני יישאר עם סימן שאלה, מה קרה פה עכשיו? מה זה הגסות רוח הזאת? זאת אומרת, אנחנו גם את האקט הזה רוצים שלא סימן של פרידה, אני רוצה שיגיד לי יאללה ביי, אני הולך. אפילו אם לא נדבר יותר, זה בסדר שלא נדבר יותר. יותר מזה, אם אותו בחור שיפרד פתאום יגיד ביפנית או בסינית או בכל שפה אחרת שהם לא דיברו בה את המילות פרידה, הוא לא יבין מה הוא רוצה ממנו. או שהוא יגיד לעצמו, מה זה הפלצנות הזאת? זאת אומרת, אנחנו צריכים שגם הקוד הזה של הפרידה ידבר בשפה שלנו. והיום כאשר משפחה חילונית מגיעה לבצע קבורה, ונגמר הטקס, והאיש של חברת קדישה סיים את העבודה שלו, ועשה אותה נאמנה, והכל היה בסדר, והכל היה בנחמדות, והכל טקטק כמו שעון. עדיין אתה מוצא את המשפחה מרימה מבטים, מסתכלים אחד על השני, מה, זהו? נגמר? מה עושים עכשיו? המשמעות של המבט הזה, המשמעות של התחושה הזאת, הייתי פה עכשיו במקום שהייתי צריך להיפרד ממישהו שיקר לי, ולא נפרדתי ממנו. אז הצורך לבנות את הפרידה בשפה של כל משפחה, עצם הכוח שניתן לי כמשפחה לקבל את האפר ולהחליט מה אני עושה איתו עכשיו. אני קובר את האפר, אני מפזר את האפר, אני שומר את האפר בבית או במקום אחר, אני מפצל את האפר למספר קדים, אני עושה טקס עם הגופה, או טקס עם הקד, או טקס עם הפיזור, או גם וגם. אני שומר את האפר תקופה מסוימת של שנתיים בבית, ואחרי זה מפזר. כשאתה מסתכל פה על משפחות שאנחנו יצאנו ללוות ומה הם עשו, ואתה רואה שמשפחה אחת הלכה ופזרת האפר במסלול הליכה שהאבא עשה תהליכות בוקר שלו על שפת הים. ומשפחה אחרת תמנה את האפר באתר ציבורי שהאם המשפחה שהייתה אדריכלית של אותו אתר עשתה. כשאתה מסתכל על משפחה שלקחה את האפר למסע של יום שלם ופזרה אותו בשלושה אתרים שהיו חשובים לאותו אדם, המקום שהוא נפצע במלחמת השחרור, המקום שהוא גדל בו כקיבוץ אחרי זה, והעיר שבה הוא גדל, ובכל מקום פזרה, יש להם פתאום שלושה אתרים לבקר, פתאום הייתה דינמיקה משפחתית של לוויה שלקחה יום שלם ולא 20 דקות.
זאת אומרת, זה הופך את הפרידה באמת להרבה יותר אישית, אתה יודע, בעצם מנציחה, אפשר לומר, את החיבור בין הקרובים לנפטר.
בין הקרובים לבין הנפטר, לבין הצורה שבה הם בוחרים להנציח אותו או לזכור אותו, בין הקרובים גם לבין עצמם, כי אתה פתאום משתתף בתהליך שבו אתה נוטל חלק, אתה לא בא ואומרים לך, תגיד תפילה כזאת, תפילה אחרת, נגמר לך ביתה. אלא אתה נוטל בו חלק גם בקבלת ההחלטות וגם בעשייה עצמה. אתה מייצר פה דברים שיש להם גם אמירה אישית, אבל גם אמירה חברתית. אני לא רוצה לתפוס קרקעות שאין בהם צורך, אני לא רוצה לזהם מי תהום, אני לא רוצה לעשות כל מיני דברים. דיברנו על זה באחד הפרקים עם מומחים לאקולוגיה, שנגענו בכמה בעיות יש בהיבטים הציבוריים של זה, ויש אנשים שזה חשוב להם, זה דרך חיים. הרי מי שממחזר זבל, מי שבחר לנסוע במכונית היברידית, מי שבחר לעשות הרבה מאוד פעולות בחיי היום-יום שלו, על מנת לא לפגוע בסביבה, מה, באקט האחרון פתאום כבר לא אכפת לי יותר? כמובן שכחלק טבעי ואפילו אינטגרלי ממעמד הפרידה, בוודאי בישראליות שלנו, מספיק משפחות מכניסות הרבה מאוד תכנים מהעולם הנקרא לו היותר מסורתי של תפילות, סממנים דתיים, אבל באמת כל אחד בהתאם שלה, וזה באמת חלק בלתי נפרד ממעמד הפרידה. אנחנו רק יודעים לשלב בו גם כלים פסיכולוגיים וגם התאמות לצרכים של המשפחה, ולכן הוא נראה שונה והאפקטיביות שלו היא אחרת.
אז דיברנו על בחירה. כמה ישראלים עד היום בחרו לשרוף את גופתם בישראל?
אנחנו בכל שנה מטפלים במאות רבות, ואפשר לומר אפילו כבר ב4 ספרות ויותר של משפחות בשנה.
יש אנשים שהגיעו לארץ מחול כדי להישרף? ושהאפר שלהם יפוזר כאן?
היה לנו מקרה אחד, מצחיק שאתה אומר את זה, בדרך כלל אתה לא מגיע בשביל להישרף, כי אתה יכול להישרף היום בכל מדינה ולהטיס אפר יותר זול מאשר להטיס גופה. אבל היה לנו מקרה אחד שאישה ירושלמית סיפרה לנו שהיא זכתה לכך שאימא שלה הסכימה לעלות מניו יורק ולגור איתם בארץ, כי אימא שלה בחרה בשריפת גופות, וידעה שלא יטיסו אותה מפה לחוץ לארץ כדי להטיס, ומרגע שאנחנו קיימים והיינו בשטח, מבחינתה היא יכלה לבוא לפה ולדעת שהיא יכולה לקבל פה את השירות של דרכה האחרונה, ולכן היא זכתה שאימא שלה תבוא לפה ולחיות לידה. זה היה הטריגר שגרם לאימא שלה לעלות לארץ.
ונגיד שאני רוצה לבחון את האפשרות של לשרוף את הגופה שלי. איך זה עובד? מאיפה מתחילים? ספר לי על התהליך.
התהליך עובד ככה. בדרך כלל אנשים פונים אלינו כי קרה איזשהו טריגר שבאמת הניע אותם לחשוב על זה, להקדיש לזה מחשבה או להקדיש לזה בחירה. איש קשרי משפחה שלנו מגיע אליהם. כמובן שאם מישהו רוצה להגיע אלינו למשרד, אז הוא מוזמן בכל עת, אין שום בעיה, אבל כדי להקל על אנשים, אנחנו פשוט מגיעים אליהם, למקום שנוח להם, בזמן שנוח להם, בלי שום מחויבות. זאת אומרת, האיש שלנו מגיע, אתה לא מחויב להזמין שום שירות או להוציא כסף מהכיס. יש לנו הרבה מאוד ספרות שאנחנו משאירים לאותו אדם, על כל האופציות שיש לו, על חוברת הזכויות שלו, שידע מה מגיע לו מטעם המדינה, שידע מה הוא יכול לעשות, שיבין את השלבים הפסיכולוגיים על רגל אחת, תיננת של מה שנקרא, של הפסיכולוגיה של אבלות, וכל החלופות, שיבין טיפה היבטים משפטיים, אבל מה הזכויות שלו ומה היכולת בחירה שלו. ואותו אדם יכול להחליט איזה צעד אקטיבי הוא עושה בנושא, אם הוא באמת מזמין מראש, או רק מארגן את זה בצוואתו, כל אדם בוחר פה כבר את התהליך המתאים, לא?
כן, אבל אתה יודע, אני שואל אלונה על התהליך, כי אנחנו בטבע שלנו נרתעים מבירוקרטיה והתעסקויות, עם ארגונים גדולים. אתה יודע, זה כזה נורא מלחיץ אותנו, ואז אתה בא ואומר לאנשים, בואו ותתעסקו בבירוקרטיה, בנושא שאתם הכי לא רוצים להתעסק בו. המוות שלכם. אז איך עושים את זה?
אז קודם כל, אני חושב שזה המצב הוא בדיוק הפוך. בוא נבין רגע מה אומר החוק, מה קורה היום בקבורה סטנדרטית, במרכאות, או בקבורה האורתודוקסית, ומה קורה. קוראים פה כמה תהליכים. יש באמת בהתעסקות עם המוות גם הצורך להתעסק, שהוא שונה פר גיל, ככל שהאדם יותר מבוגר, בוודאי מהגיל 65, זה כבר שאלות שהוא שואל את עצמו, וכן רוצה להשאיר דברים מסודרים לילדים, בדיוק כמו שהוא ניסה לעזור להם בחתונה ובדירה ובדברים אחרים, הוא רוצה להשאיר להם שולחן נקי ומסודר. ובצד הבירוקרטי, להפך, אנחנו באים לאדם ואומרים לו, בוא, אתה נותן לנו איפוי כוח, אתה חותם על X ניירות, אתה מזמין פעם אחת, אבל יש לך ספק אחד שמלווה אותך ועושה עבורך את כל התהליך, ואתה לא צריך להתעסק בכלום, וילדיך לא צריכים להתעסק בכלום. בעוד שכשאדם נפטר וצריך להגיע לחברת קדישה, א', הוא צריך להגיע, או ילדיו צריכים להגיע לחברת קדישה, למשרדים. הם לא באים אליך, דרך אגב, על פי חוק, לא על פי עניין של שירות, בלי לטיל בהם דופי. ב', במה שנקרא חוק הקבורה, או חוק שירותי הדת היהודים, שמאגן את הקבורה, יחד עם חוק הביטוח הלאומי, באים ואומרים, אתה זכאי לקבורה בחינם. אני עושה פה מרכאות, אי אפשר לראות אותם אולי במיקרופון, כי הבחינם הזה הוא לא בחינם, כי זה נורא תלוי בעיני המתבונן. זה בעצם, הביטוח לאומי משלם לחברה הקוברת את הוצאות יום הקבורה. אבל בפירוש, החברה הקוברת אינה רשאית למכור לך או לתת לך שירות בעולם המצבות. ומצבה אתה חייבת לספק מצבות באופן פרטי ולטפל בו. ואם האדם לא נפטר בשעות העבודה של חברה קדישה, אתה חייב לפנות לחברת אמבולנסים פרטית שתפנה, בוודאי אם לא נפטר בעיר מגוריו. ועוד לא דיברנו על שירותים אחרים ונלווים, ואם אתה רוצה כבר באמת איזשהו אקסטרה מסוים, אני דיברתי באמת רגע על הבייסיק, זאת אומרת, אתה כבר נדרש להתעסק עם יותר מספק שירותים אחד. אתה נדרש להתעסק עם זה בשעה הכי קשה לך, במקום להתפנות לאבל שלך ולכאב שלך, אתה נדרש ללכת למקומות שונים ולהזמין שירותים שונים, ואתה גם לא במצב שאתה יכול לעשות השוואת שוק, כי כולם מלחיצים אותך שצריכים לקבור עכשיו, ועכשיו צריך לקרות. ולכן להפך, שבאדם בא ומכין את הדברים מראש, יש לו זמן לבדוק מה החלופות, יש לו זמן לבדוק מה הזכויות שלו, הוא גם מקבל מאיתנו את הכל כבר כתוב עם הפניות לאתר של ביטוח לאומי ואחרים, כדי שהוא לא יצטרך אפילו לעשות את המאמץ הזה לחפש בגוגל לאן ללכת לבדוק את הזכאויות שלו, וברגע שהוא קיבל את ההחלטה, אנחנו מטפלים בכל המטריה הזאת תחת קורת גג אחת.
וכמה זה יעלה לו? אפרופו, הזכרת כבר את ההיבט הכלכלי של העניין?
אני אוהב להגיד שקבורה בחינם ושריפת גופות הם פחות או יותר שווי ערך בסדרי גודל שלהם. כי אתה מוציא אלפי שקלים רבים על מצבה, ואתה מוציא עוד שקלים פה על פינוי הגופה, ואתה משלם כל התוספות מסביב, אתה מגיע לסדרי גודל של אלפי שקלים רבים, או 10,000 פלוס שקלים למשפחה ממוצעת. זאת מבלי שהם עוד קנו חלקת קבר. מרגע שאתה גם נכנס לקטגוריה שאתה צריך לשלם עבור חלקת הקבר, עלית בסדרי הגודל. לכן השוויתי את זה לקבורה בחינם, ללא חלקת קבר. אבל אפילו שבן הזוג הראשון לצורך הנושא נפטר ונקבר באיזשהו מקום, וקיבל את החלקה בחינם, עצם זה שקונים את החלקה השנייה שעולה מאלפי שקלים בודדים לעשרות אלפי שקלים, תלוי בבית אלמין בסוג החלקה וכדומה, חלק אותה לממוצע של שניים, אתה כבר מגיע לסדרי גודל הרבה הרבה יותר יקרים. אז פחות או יותר החבילה שמרגע שאנחנו פינינו גופה, כולל אם באדם היה בחופשה באיזשהו צימר, כולל הקירור בדרך, כולל הטיפול בניירת, עד הרגע שהמשפחה מקבלת האפר בחזרה, שווה ערך פחות או יותר לקבורה בחינם.
ורק מילה על הצד המשפטי של העניין, אדם שמבקש להישרף בצוואתו. יש דרך להרער על זה? זאת אומרת, משפחה נגיד יכולה להחליט שזה מה שהייתה רוצה עבור הנפטר, לשלול את הבקשה שלו להישרף?
אני מפריד פה בין שאלה טכנית לבין שאלה משפטית. טכנית לכל אדם שיש לו זיקה לצוואה, ואם הוא בן משפחה אז מן הסתם יש לו זיקה, הוא יכול להרער לבית משפט. אבל בית משפט כבר קבע בצורה מאוד מאוד נחרצת, ועשה מדרג, ורצון האדם הוא הקובע. זאת אומרת, אם השארתי צוואה, או גם צוואה וגם הזמנתי שירותים מראש, הוכחתי רצון מאוד מאוד מובהק, לכן רצון הנפטר פה נקבע באופן חד ערכי מה קורה כאן. אם הנפטר לא השאיר רצון, אז בן או בת הזוג אחראים על קבלת ההחלטה. זאת אומרת, לצורך הנושא, אם אדם נפטר ויש לו אישה, אשתו שהפכה להיות אלמנתו, היא זאת שצריכה לקבל את ההחלטה, ולא ילדיו, אפילו אם ילדיו קיימים. עכשיו, עוד פעם, אני מפריד פה בין ההחלטה המוסרית, שבה בדרך כלל בני המשפחה מקבלים דיון, או מנהלים דיון, או מנהלים ויכוח, או מה שאתה רוצה בתוך הדעות השונות במשפחה, לבין מה אומר החוק, שנתן את הסמכות לבת הזוג לקבל החלטה, ואם אין בן או בת זוג, אז הילדים, כאשר המחוקק לא קבע היררכיה ביניהם, זאת אומרת, אם יש בן א' ובן ב' שרוצים דעות שונות, הם יצטרכו להגיע להחלטה בינם לבין עצמם, או לפנות לבית משפט שיעזור להם, אבל הוא לא נתן לבן בחור עדיפות על בן צעיר, או לבן על בת, או כל דבר אחר, הילדים הם שווים, ואם אין ילדים, אז אחים או הורים, שוב הוא שם את ההורים והאחים כמדרג משותף, ומעבר להם קרוב המשפחה הבא בתור. זה סמכות ההחלטה. זאת אומרת, אם יש איזושהי מחלוקת, והמחלוקת תגיע לבית משפט, בית המשפט יפסוק, או פסק עד היום, על פי ההיררכיה הזאת שעכשיו הסברתי.
אז הבנו ששרפת גופות היא דבר חוקי, היא גם כלכלי, והיא לא נוגדת את הדת היהודית. אבל כדי להשלים את הפאזל, חסרה לי עדיין חתיכה אחת, אלון. הזכרת קודם שיש שבוחרים בשריפת גופתם מתוך אמירה החברתית. והשאלה היא, האם מדובר בשיטה שהיא באמת מוכיחה את עצמה כירוקה יותר משיטת קבורת השדה? ובהזדמנות הזאת אפשר גם להפנות כאן את המאזינים לפרקים שעשינו על קבורה ועל מצוקת הקרקעות שנגרמת בעקבות שיטת קבורת השדה. אז האם באמת שריפת גופות מהווה פתרון למצוקה הזאת?
אז נכון להיום, בוודאי ששריפת גופות על פני קבורה היא הפתרון האקולוגי ביותר שיש. היא לא תופסת מקום, היא לא מזהמת את מי התהום, היא לא פולטת גזים, כי עובדת עם מערכות מסוננות ופולטרות, ולכן מכל ההיבטים האלה, בוודאי שהיא זה. אני יכול להגיד שבעולם מנסים לייצר פתרונות נוספים, הם עדיין לא תפסו והם עדיין לא רווחים, של סוג של קומפוסט או של פטריות ואנזימים שמפרקים את הגופה בתהליך והופכים אותה למשהו שאפשר לשלב באדמת יער, שילוב של הקפאת גופות ופיזור השברים מחנקן נוזלי שהופך להיות כמו אבן. זה עוד פעם, אני חושב שעשינו על זה פרק שלם, אני לא אכנס לכל הסוגיות בפרק, אבל נכון להיום בוודאי בכל העולם המערבי, שריפה מוכרת כפתרון אקולוגי מובהק לעומת קבורה.
אלון עטיב, מייסד עלי שלכת, תודה לך על השיחה הזאת.
תודה לך איתמר, וגם לעושים היסטוריה, משנתנים לנו את הבמה, לרן לוי, העורך הראשי, לאיתמר סוויסה, שהוא גם עורך התוכנית, אבל גם המראיין שלנו בפרק הזה, ולדני תימור, המנהל העסקי. להתראות בפרק הבא.